טוב, רבותיי, מסביב לנושא של תשעה באב אנחנו הולכים ללמוד כאן דברים של הרב קוק על גמרא במסכת ברכות. זה נמצא, כיוון שאנחנו מדברים גם באינטרנט, אז אם מישהו בבית רוצה, זה נמצא גם בספר אין היה במסכת ברכות, חלק ב' עמוד 218, ומי שיש לו עולת ראייה, זה מודפס גם בעולת ראייה, חלק א', עמוד שין סמך א'. יש פה גמרא שמתייחסת לנושא של ברכת המזון. ברכת המזון זה דבר מאוד יסודי, שם דפים מאחורה. אנחנו, יש אנשים שכל יום, אולי אפילו שלוש פעמים ביום אומרים ברכת המזון. טוב, אנחנו אומרים ברכת המזון, כל אחד מבין, צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על משהו אחר. דבר נורמלי, אנושי, סיסי. אבל בברכת המזון יש הרבה מאוד דברים שלא קשורים בכלל לאוכל. וחז"ל מלמדים אותנו כאן דבר יסודי לגבי המבנה של ברכת המזון, שזה לפי מה שאנחנו נלמד מדברי הרב קוק, זה ילמד אותנו גם לגבי המשמעות של ברכת המזון, וזה ילמד אותנו בסופו של דבר גם לגבי כל העניין של תשעה באב, והלאה מתשעה באב גם לט"ו באב, 15 באב. יש דפים שם. אומרת הגמרא כך, אין לכם את הגמרא לפניכם, אז תקשיבו רגע, אני אצטט לכם את הגמרא. כתוב כעת ככה, אמר רב נחמן, משה תיקן להם לישראל ברכת הזן. שאנחנו מברכים, ברוך אתה השם, הזן וכל מה שממשיך, זה ממשה רבנו. משה רבנו סידר את הברכה הזאת. ובאמת צריך לדעת שהחובה לברך ברכת המזון זו חובה מהתורה. רוב רובם של הברכות הם תקנה של חכמים, תקנה דרבנן. ברכת המזון היא אחת משתי הברכות שהיא חובה של תורה. ממעמד הר סיני. חובה של תורה לברך ברכת המזון. ודבר מעניין, התורה חייבה אותנו לברך בברכת המזון שלוש ברכות. כך אומרים חז"ל, ששלוש הברכות הראשונות של ברכת המזון הן שייכות לחובה של התורה. אף על פי שנראה כאן שאת הנוסח של הברכות האלה תקנו קצת יותר מאוחר. יכול להיות שלפני כן אמרו את אותו תוכן, אבל בכל אופן זה חובה מהתורה. אז נמשיך במאמר. אמר רב נחמן, משה תיקן להם לישראל ברכת הזן. אנחנו מברכים את הברכה הראשונה של ברכת המזון, אנחנו מברכים דבר שתיקן כפי שתיקן משה רבנו. מתי הוא תיקן אותה? בשעה שירד להם המן. מעניין. על איזה לחם ברכו אז ברכת המזון? לא היה להם לחם. היה מן. על המן ברכו ברכת המזון. טוב. יהושע תיקן ברכת הארץ כיוון שנכנסו לארץ. ברכה שנייה, המרכז של הברכה השנייה הוא ארץ ישראל, על הארץ ועל המזון. כמובן אנחנו מוסיפים שם גם תורה, ברית ותורה. דוד ושלמה תיקנו בוני ירושלים, וזה התחלק. דוד תיקן על ישראל עמך ועל ירושלים עירך. הוא כבש את ירושלים והעמיד אותה בתור המרכז של עם ישראל. ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש. אז עד כאן שלוש ברכות שאנחנו חייבים לברך אותן מהתורה. יש עוד ברכה רביעית שהיא תקנה. היא דרבנן, תקנה של חז"ל. אומרת הגמרא, הטוב והמיטיב, הברכה הרביעית, ביבנה תקנוה. שבית הדין הגדול גלה אחרי החורבן, הם התיישבו ביבנה. ביבנה תקנוע כנגד הרוגי ביתר. אנחנו נפרט בזה אחר כך. אבל בינתיים הגמרא אומרת, דאמר רב מתנה, יש לכם את זה כבר למעלה בדף שמצולם, אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו ביבנה הטוב והמיטיב, הטוב שלא הסמיכו והמיטיב שניתנו לקבורה. זה דבר מיוחד, אנחנו נפרט את זה יותר מאוחר כשנגיע לחלק הזה של ההסבר. נפרט את זה אחר כך, אמרתי. עדיף להיכנס לזה כשנגיע קרוב לעניין. אז כאן אנחנו רואים, כפי שאמרתי, דבר מיוחד. בא אדם ואוכל. לאכול זה דבר נורמלי, זה דבר שגרתי, דבר קבוע. והתורה חיווה אותם. מילא להגיד תודה לאוכל, זה דבר גם נורמלי, מובן, תגיד תודה, תדע שהאוכל בא מהקדוש ברוך הוא. אבל התורה חיווה אותנו לא רק להגיד תודה, אלא לבוא ולדבר, להתפלל, לברך על ארץ ישראל, על ירושלים, על בית המקדש. זה מאוד מעניין. על כל ארוחה. אפילו, איך אמר לי מישהו? על סנדוויץ'. למה זה כך? כותב הרב קוק כאן בעין היה, החוט המכריז בכל דרכי התורה הוא קשר הכלל אל הפרטים, במה שהפרטים מוצאים עושרם בכלל הגדול. הכוונה היא כזאת, בן אדם לא חי רק לעצמו. יש סיפור חסידי מאוד יפה על מישהו שבא לאדמו"ר החסידי ושאל אותו, מה ההבדל בין יהודי לגוי? ענה לו האדמו"ר, אני אראה לך. יש לי פה שני משרתים, חבר'ה צעירים, לא מבינים הרבה, אחד גוי, אחד יהודי. בוא, תביא את הגוי. תביא את המשרת הגוי, למה אתה עובד? כדי להרוויח כסף. מה אתה עושה עם הכסף? אני אקנה אוכל. בשביל מה אתה צריך לאכול? כדי לחיות. שמה אתה צריך לחיות? תשמע, בסוף כל שבוע אני הולך לבית מאזר שקונה יש ונהנה קצת מהחיים. שמה כל החיים שלו? כדי ליהנות. כדי להגיע לאישיות האישפטית שלו, יש ענה כזאת, יש ענה אחרת, כל אחד לפי הרמה שלו. החיים שלו מסתובבים מסביב, מסביבו. מסביב להו בעצמו הקטן הבלעדי. תגיד, כמה אתה שווה? בן אדם זה דבר מאוד חשוב. למה בן אדם הוא חשוב? בן אדם הוא לא חשוב בגלל עצמו. תגידו, הוא חשוב כי יש בו כוח חיים. מה זה כוח החיים? נשמה שנתת בי תאורי. זה דבר גדול מאוד. זה לא הוא עצמו. זה מה שקדוש ברוך הוא נתן. קרא אותו אדמו על המשרת היהודי. ואומר לו, תגיד לי, למה אתה עובד? כדי להביא כסף. למה אתה רוצה להביא כסף? כדי לקנות אוכל. למה אתה רוצה לקנות אוכל? כדי לחיות. למה אתה רוצה לחיות? למה אני רוצה לחיות? כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אדם חי כדי לגלות בעולם את האידיאלים האלוקיים, את הקדושה האלוקית, את הגדלות. זה מה שרב קוק קורא כאן הכלל. העניין הגדול, לא העניין הקטן שלי. כדי לגלות את העניין הגדול, אני צריך גם שאני, אני בקטנותי, אני במה שיש בי, אני אהיה קשור לעניין הגדול הזה. אני חלק מזה. זה לא תמחוק את עצמך ורק תזכור את הדברים הגדולים, אלא תחבר את עצמך לדברים הגדולים. זה קשר הכלל אל הפרטים. הכלל זה הגדלות, הפרטים זה הדברים הקטנים של כל אחד ואחד. במה שהפרטים מוצאים עושרם, את העושר האמיתי, לא מה שקוראים עושר, אני אלך ופה אני, זה ילך לדיסקוטק, זה ילך לים, זה ירוויח כסף, זה יקבל כבוד. לא. במה שהפרטים מוצאים את עושרם בכלל הגדול, במטרה הגדולה, באמת הגדולה, במשמעות הגדולה. זה החוט החובז את כל דרכי התורה. התורה לא באה להגיד לנו, אתה תשמע, יש לך צרות בחיים, בוא תעשה כך וכך וזה יפתור לך את הצרות. אז זה גם יכול להיות נכון. למה לא? אם באמת יהודי צדיק, אז הוא פותר לעצמו הרבה מאוד צרות. אבל לא בגלל זה אנחנו מקיימים את התורה. או איך אומרים חז"ל, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. זה גם פרס. אני רוצה חיים מאושרים. טוב שאתה רוצה חיים מאושרים? אין לי התנגדות שתקבל פרס. אבל לא בגלל זה אתה עושה. לא כדי לקבל פרס, אלא כי זה אמת, זה טוב. וזה טוב לכל העולם כולו, לא רק לך אישית. לכן, זה חוט שחורז בכל דרכי התורה. על כן, אני ממשיך בעניה, ביות האכילה משפלת את האדם אל גסות חושה והנאתו הבעמית הפרטית. כשאדם אוכל, הוא שקוע בעני שלו. לא רק בעני שלו, בגוף שלו. הוא נהנה מהטעם, הוא ממלא את הבטן שלו, וכל אחד יחשוב איך הוא מגיש אחרי שהוא אכל, אחרי ארוחה, דשינה. הגוף שלו כל כך עסוק בעיכול, שהוא לא מסוגל בכלל להתרכז. בדרך כלל אדם אוכל ארוחה מלאה, הוא פשוט הולך לישון. למה? כי הראש לא פנוי. כמו שאם אדם שקוע בדבר אחד, קשה לו באותו זמן להקשיב לדבר שני, כשהגוף שקוע בעיכול של איזה עבודה, להקל ארוחה רצינית. זה לא, הכנסת את האוכל, זהו גמנו. הכנסת את האוכל, עכשיו המערכת העיכול שלך עובדת. אז כשהגוף שקוע בזה, מאוד מאוד קשה לחשוב על דברים גדולים, על אנשים אחרים, על רעיונות. והתורה יודעת את זה. לכן, יש ברכת המזון, הרב מפרט את זה פה בספר במקומות אחרים, דווקא מיד אחרי האוכל, או לפחות תוך כדי הזמן שלוקח לאוכל להתעכל. כלומר, שבאותו הזמן שהגוף שלך יורד, ומוריד, מנסה להוריד אותך אחריו, אתה לוקח את עצמך בידיים, ומתחיל לדבר על דברים גדולים. על דברים אמיתיים. כן? אז לכן הוא אומר, כבר הוכן לנו מראש בעצת השם, לפי התורה, הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו סולם. אתה נופל לתוך הבור, יש לך סולם לטפס ולעלות. לעלות משפלות הפרטי אל רוממות הכלל. ועכשיו הוא מתחיל להסביר את העיקרון של העלייה הזאת. אמנם סדרי הבניין הכללי צריכים להיות מותחלים מהפרטים. מה אתה חושב? איך תעבוד את הקדוש ברוך הוא? אתה נפסיק לאכול, האוכל מפריע, נפסיק להתייחס לעצמנו. לא, 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 לא ככה בונים. אם אתה לא בריא, אתה לא יכול לעבוד את השם. אם אתה לא בן אדם נורמלי, אתה לא יכול להתעלות. לכן, ראשית הכל, צריך הקיום הגופני הפרטי. זה באמת הדבר הראשון. ואחריו, הקיום הגופני הכללי. עוד מעט נראה מה זה. יש כאן מציאות שהוא יפרט אותו אחר כך, שצריך גם לבנות את המציאות המעשית שעליה בונים את כל, את כל האידיאלים הגדולים. נראה. אחר שעלו ביד האומה שתי אלה, אז מתחילים לבנות את העולם הרוחני. קודם צריך להתחיל התייסדות הצורה הפרטית בתור אומה דואגת לעצמה, לקיומה וצביונה. כלומר, קודם עם ישראל צריך לדאוג לרוחניות של עם ישראל בפנים. קודם דואגים, בונים בפנים. ואחר כך תגיע עד הצורה הכללית בדאגתה לכל המון גויים ואויים בצלם אלוקים. זה תרשים זרימה. זו תוכנית כללית איך בונים. ואנחנו נראה את הפירוט אחר כך בהמשך הפירוש. רק עוד הערה אחת. אמנם קשה במשך הגלות, הלב חבד אל אלה התעודות. כאן יש דבר שהוא מאוד מרכזי לתשעה באב. מה זה תשעה באב? תשעה באב פירוש הדבר, שאנחנו באים ואומרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצווה. תכף ליציאת מצרים, אומרים כל יום, בחגים, בכל מיני זמנים. מה זה זכר ליציאת מצרים? זכר ליציאת מצרים פירושו שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו. כמו שאנחנו אומרים בברכות השחר, ברוך אתה השם שלא עשה אני גוי. כלומר, הוא עשה אותנו לעם ישראל עם תפקיד. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הדבר הכי גבוה זה כשבן אדם יש לו תפקיד ולא נותנים לו למלא את התפקיד שלו. הוא כאילו מיותר. הוא ממשיך לחיות. ושאו, מה? טוב, אדם רגיל, סתם בן אדם, אתה לא מצליח בתפקיד אחד, תמצא תפקיד אחר. לא נותנים לך לעשות את התפקיד הזה, אז יש תפקידים נוספים. ברוך השם, יש הרבה מאוד גיוון בחיים. אבל עם ישראל יודע מה התפקיד שלו. התפקיד של עם ישראל הוא להיות עם של עובדי השם. עם של עובדי השם, שהוא נמצא במערכת שלמה של עם בארצו, שהוא מאוחד כולו מסביב לנושא של קיום המצוות, וזה מגיע לשיא של בית המקדש. כל יום ויום עם ישראל מקריב קורבנות, מתפלל לקדוש ברוך הוא בבית המקדש. וכמובן, כולם מתפללים גם במקומות שלהם. אבל עם של ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה התפקיד שלנו. והתפקיד הזה קשור לכל התורה כולה ולכל המצוות. הוא חסר. זה תשעה באב. תשעה באב זאת לא רק השאלה הפרטית, עכשיו ריבונו של עולם, יש לי צרות, מה יהיה ותביא לי ישועה, בבקשה, תביא את המשיח. לא. תשעה באב מרכזו שאין לנו את בית המקדש, מה פירוש? שאין לנו את הבניין הזה? לא! פירושו שאין לנו את כל התוכן הרוחני של עבודת השם שהוא מגיע לסיאו בבניין ובעבודת השם בבניין. יש לנו חיסרון רוחני שהוא חיסרון מהותי בשבילנו. ויהודי נמצא בגלות, ומסתכל מסביב, אומר, שמה, יש לי הרבה דברים טובים, יש לי משפחה, יש לי ידידים, יש בית מדרש, אפילו, היו בתי מדרש גדולים מאוד בגלות. אבל חסרה מטרה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, בשביל זה הוא הוציא אותנו ממצרים ועשה אותנו לעם. מה יהיה? אז כל השנה הוא רק שואל מה יהיה. בתשעה באב הוא בא לבכות, מה? עדיין לא, עברה עוד שנה כמעט, ועדיין לא חזרנו למציאות הנורמלית. אנחנו עדיין לא חיים את חיינו. מספרים על רב גדול שכל היום בתשעה באב פשוט ישב ובכה. לא היה צריך לקרוא קינות. לא היה צריך לשמוע שיעורים. פשוט הוא הגיש את הדברים כל כך, הוא הבין את הדברים כל כך שהוא ישב ובכה כל הזמן. כן, תמיד רוצה להבין מה זה תשעה באב, הוא היה יכול פשוט לבוא, להסתכל על הרב שלו, לראות אותו יושב שם בוכה. בוכה בלי הפסק, יום שלם. זאת הצרה הכי גדולה שיכולה להיות. כמובן, בגלל זה יש עוד הרבה צרות, בגלל זה רדפו אותנו בגלות, והיו רדיפות ורציחות ועינויים. כן, מי שצריך לפעמים בתשעה באב, אני אומר לתלמידים, אתה קשה לך להתרכז כל הזמן, אז תיקח ספר על השואה, תקרא. זה חלק מהצרות של הגלות. בתוך הקינות, אנחנו מכניסים גם קינות על צרות שהיו במשך כל הדורות כולם. זה מוצדק, זה חלק מהעניין. אבל צריך גם לדעת שזה רק חלק. המרכז הוא בחיסרון הרוחני שחסר לנו. ולכן, כותב כאן הרב קוק, כאשר במשך הגלות הלב חרד על אלה התעודות, המטרות הגדולות שלנו, שאחרי שיננו נתקעים בהמון צרות ופיזורים נוראים, שלא תיפסד חלילה הצורה הפרטית מהאומה, כלומר שעם ישראל לא יאבד את היכולת הרוחנית שלו. ואם עם ישראל יאבד, אם מה יחד תאבד חס ושלום התקווה הגדולה שעתידה לידע להיות בקץ הימים על כלונות האדם, אם עם ישראל יאבד את יכולתו הרוחנית, אז כל האנושות, כל העולם כולו יפסיד. זה לא רק דבר פרטי שלנו. אמנם, באמת, מובטחים אנחנו על שמירת צורתנו הפרטית. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שיהיה סוף לגלות. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, כתוב בתורה, כי לא תשכח מפי זרעו. והתורה תחזור בשלמותה בכל המצוות ובכל התוכן הרוחני. גם אם נחשבנו כמו חללים, יש מצב שאנחנו נראים מתים, עצמות פזורות, כמו שראה יחזקאל הנביא. בכל זאת, תחיינו רוח השם, תבוא רוח מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו נקום לתחייה. ועימה יחד תתרקם בסתר התעודה הנפלאה שתצא על הפועל בקץ הימים. אנחנו לא רואים. אתה שואל, העצמות האלה, שהקדוש ברוך הוא שואל שם את יחזקאל הנביא, הם יכולים לקום לתחייה? אומר יחזקאל, אני לא יודע. אני לא רואה. לא רואים פה כוחות חיים. אבל בסתר, בגניזה, כוחות החיים האלה קיימים. לקרוא בשם השם, זאת המטרה שלנו. זה יחזור, לקרוא בשם השם אל עולם באוזני כל האנושות. שאז נראה שאין לנו דבר שימונע את הכישור הנפלא של פרטיות הפרטים אל גדולת הכלל היותר כולל ויותר נשגב. שבעזרת השם אנחנו נגיע לשלמות, כולם יראו שכשבן אדם דואג לעצמו, המטרה האמיתית היא לדאוג לטוב בעולם, לאמת בעולם. להופעת שם שמיים, שם השם בעולם. היום אנחנו יכולים ללמוד את זה. אז יראו את זה בעיניים. וכל זה מתקשר לברכה הרגילה והשגרתית ברכת המזון של כל יום ויום. עכשיו בואו נראה את הפרטים, הרב קוק מסביר אותם, ברכה אחרי ברכה. על כן, קודם לכל תיקן משה רבנו את ברכת הזן, בשעה שירד להם המן לישראל לתקנתם וקיומם החומרי הפרטי. זאת אומרת, שלב ראשון, באמת, תגיד תודה. הקדוש ברוך הוא מביא לך אוכל. דואג לך שהגוף שלך יהיה בריא ונורמלי. זה פרטי, נכון, אבל זה, צריך את זה. צריך להתחיל בזה. אל תזניח את זה. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא על זה. הקדוש ברוך הוא דאג לנו במדבר, ובאמת במדבר ראו, מה שאנחנו היום צריכים להבין וללמוד, שכל האוכל של האדם זה בא מהקדוש ברוך הוא. האוכל לא בא מזה שאתה עובד, אתה חייב לעבוד, חשוב שתעבוד, זה זכות לעבוד, אבל האוכל בא מהקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו מברכים, ברוך אתה השם הזן. אבל הזן את מה? הייתי צריך להגיד, ברוך אתה השם, הזן אותי. אני לא אומר הזן אותי. אני אומר, הזן את העולם כולו. מי דיבר על העולם? הרי אתה אומר תודה על עצמך. לכן אומר רב קוק, אמנם, ביות דור המדבר, זה היה אז משה רבנו, בדור המדבר, דור המדבר הוא הדור הראשון של עם ישראל. עם ישראל נולד ביציאת מצרים, דור המדבר הוא הדור הראשון, בדור הזה הונחו היסודות הרוחניים לכל הדורות כולם. לכן, ביות דור המדבר ההכנה לכל המסיבות האדירות שנולדו ושעתידים להיוולד בעולם על ידי ישראל, כל מה שיקרה. על כן, אם אף על פי שזה נכון, שעל פי הסדר ראוי שתהיה המטרה הראשונה קיום הגופני הפרטי, למה הוא הראשון? כיוון שמבלדו אין חומר במה לבנות צורות הכללים. אם אין גוף בריא, אין עם מה לבנות. צריך חומרי בניין. בכל זאת, אבל כבר היו בתוכן כלולים כל ההכנות היותר נשגבות. איפה רואים את זה? כי דרך ההנהגה הניסית והמון האמיתיות שנתגלו על ידה, הם העירו הדרך לכל התוצאות העתידות. הרי זה לא פשוט. לקבל מן. זה לא שהקדוש ברוך הוא דאג לעם ישראל, חבר'ה, הנה, תראו, תעמדו בנווה מדבר, תזרעו ותקצרו ותוכלו לעשות לחם. או באיזושהי צורה שלא יהיה. לא, הוריד להם נאמן מן השמיים. הנס הזה מראה את הדרך לתוכן רוחני. זה לא סתם לאכול מן מן השמיים. זה לא פשוט. זה נותן לבן אדם כל הזמן לחיות בכיוון רוחני. וזאת ההכנה שעם ישראל צריך להיות באמת עם רוחני. על כן, עוד דבר שאומרים חז"ל, היה המן מתגבר. המן, כשהוא היה יורד, הוא לא היה יורד ככה, כמו שאנחנו מבינים, אולי איזה כמות קטנה, שכבה דקה, וזהו, מי רואה את זה? רק עם ישראל. לא. היו כמויות של מן שהיו יודעות, עד שהיו רואים אותו ויודעים ממנו מלכי מזרח ומערב. כבר בזמן ירידת המן, נודע לכל העולם, לכל העמים מסביב, והם הפיצו, וואו, יש פה עם שלם שחי בנס. הקדוש ברוך הוא מביא לו אוכל יום יום. שקיום האומה לבדה, בלי האמצעים לקיומה בטבע הפשוט, כן, שעם ישראל חי על פי נס, בלי שיהיה, הם היו במדבר, לא היה מקום לאכול בכלל, לא היה מה לאכול. הייתה ההכנה ליישר לב עמים רבים לדעת את השם. ומה זה מראה שכבר בתחילת הדרך, עם ישראל מתכונן לעתיד הרחוק ביותר. זה כבר מונח בנו, זה כבר זרוע בנו, זה כבר בטבע שלנו, שאנחנו מתכננים בעזרת השם, אם זה יהיה עוד עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנים, כמה זמן שזה ייקח. כן, אומרים היום הרבה פעמים את הביטוי היפה, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. דרך ארוכה, אבל אנחנו צריכים לדעת מה המטרה של הדרך. המטרה היא להביא את הטוב ואת האמת לכל העולם. אז זה כבר מונח בהתחלת הדרך. טוב, בסדר, הבנו, כמו שדיברנו על זה, אדם לא חי בשביל עצמו, אדם חי בשביל האידיאל, אדם חי בשביל הטוב, בשביל המטרה הכללית, בשביל הכלל. עכשיו נחזור לפרט. מכל מקום כחוק הסדר, הערך הגלוי בזה הוא הקיום הגופני הפרטי. זה הסדר. מתחילים מזה שבונים את הגוף. כל אדם בונה לעצמו את הגוף. בסדר, ברכה ראשונה לבנות את הגוף. אבל חייבים בשלוש ברכות, רבותיי. אי אפשר לעצור. בן אדם יבוא ויגיד, בירכתי ברכה ראשונה, אמרתי תודה לקדוש ברוך הוא, גמרתי לא. חייבים להמשיך הלאה. נכון, אנחנו רוצים שתזכור את הגוף, ואנחנו רוצים שתמשיך ותבנה על גבי זה את הקומות הבאות. מה הקומה הבאה? אחר כך עלינו מזה, שנכנסנו לארץ, ובאנו אל מצב דאגה של הקיום הכללי הגופני. על כן, תיקן יהושע ברכת הארץ כשנכנסו לארץ, שבאנו אל המדרגה השנייה ממעלת ההתקדמות הדרושה לנו. מה זאת אומרת? הרי על מה אנחנו אומרים כל הזמן? המטרה שלנו היא להיות ממלכת כהנים. כדי להיות ממלכת כהנים, מה צריך? צריך להיות ממלכה. ממלכת כהנים. בנויה הממלכה. אם אין לעם ארץ, מלך, מערכת של שלטון, שלטה של כלכלה, אין ממלכה. עם ישראל לא יכול להיות ממלכת כהנים בחוץ לארץ. עם ישראל לא יכול להיות ממלכת כהנים אם הוא לא עצמאי. עם ישראל לא יכול להיות ממלכת כהנים אם אין לו מלך ושלטון וצבא וכלכלה וכל הדברים שיש לעמים אחרים. זה בא בימי יהושע. עד ימי יהושע היו במדבר, זה לא ממלכה. בימי יהושע נכנסו לארץ ישראל, יש לנו את ארץ ישראל ואנחנו שולטים על ארץ ישראל ואנחנו מגנים לעצמנו את סדרי השלטון כמו שצריך שלאדם הגוף שלו יהיה בריא. צריך שלעם יהיה גוף בריא. זה מצב של עם עם גוף בריא. כן, שאלה.
איך אפשר לא ליפול למלכודת של מחשבה, שזה שאתה אומר שיש מקום לתפקידים, אז לדוגמה, אתה אומר, אתה מגיע יש מישהו לצער, ואתה צריך לתת כתבו אוכל ורובה, הוא לא יגיד תודה רבה, זאת אומרת, אם לא רציתי ששני ילחם, אז איך אתה חשבת שאני ילחם, לא תיתן לי, אם אתה לא תיתן לי לעמוד מרב, או לא תיתן לי נשק.
איך אפשר לטעות בטעות כזאת? ראשית,
כשאתה מדבר על כל התפקידים הגבוהים שהשם רוצה להטיל עליהם, אז אתה אולי יכול בטעות להגיע, אז ככה אתה מצפה מאיתנו, אז אני חסרני לא אומר דבר כזה, אבל תספק את ה... אתה בעצם... אם לא תיתן לנו את זה, אז איך נוכל למלא את זה?
אתה שואל שאדם יסמוך על הנס? מה השאלה שלך? או שאדם, או שזה מובן, אתה אומר שזה מובן שצריך את זה. לא הבנתי בדיוק מה נקודת השאלה. שזה מובן, איך בן אדם יחשוב שלא צריך? איך יכול להיות בן אדם כזה שיחשוב שלא צריך את הגוף?
הרי אדם מלמדים אותם להגיד שכל דבר שמקבלים מהשם זה חסד.
כן.
אנחנו אומרים.
נכון.
זה מסתדר, אם אתה אומר, אתה מדבר פה על תפקידים של עם ישראל, זה בעצם אומר, אם זה בעצם הרצון של השם, אז נכון, זה גם חסד אולי.
נכון. הקדוש ברוך הוא רוצה את כל הדברים האלה, והוא רוצה שאנחנו נעשה את כל מה שצריך לעשות כדי שיהיה לנו את זה. הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם לאכול. איך הוא נותן לבן אדם לאכול? על ידי זה שהבן אדם עובד קשה. אז יבוא בן אדם ויגיד, מה אתה אומר, הקדוש ברוך הוא נתן לי? אני עשיתי את כל העבודה הזאת, אני שברתי את הגב בעבודה חקלאית קשה. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא נתן לי? כן. כי אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה, היה חס וחלילה, יכול להיות שנה בלי גשם, ולא היה צומח לך כלום עם כל מה שעבדת קשה.
אז הוא יכול להגיד, אם הוא לא היה מספק, אז אולי אדם יבוא ויגיד, איך אתה ציפית שאני...
אם אין לי אוכל.
מדמירה.
נכון, באמת, יש מצבים בגלות שאי אפשר להיות ממלכת כהנים כי אין ממלכה. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? כי לפעמים אנחנו צריכים גם תיקונים בדרך הקשה. אבל אנחנו צריכים לדעת מה המטרה, מה המצב הטוב והאמיתי. כי אם אנחנו רק, אם אנחנו נחשוב כאילו המצב בגלות הוא נורמלי, טוב, כל השנים היינו בלי ממלכה, אז נמשיך בלי ממלכה. בן אדם לא מסוגל לדקות בתשעה באב. צריך לדעת מה חסר לנו בתשעה באב. בתשעה באב מה שחסר לנו זה לא אוכל. אנחנו צמים כדי לחשוב. כך אומר הרמב״ם. כל המטרה של הצום הוא לחזור בתשובה. לחזור בתשובה, בתשעה באב פירוש הדבר, להבין מה חסר לנו, להגיש מה חסר לנו. להגיד שחסר לנו, עדיין חסר לנו, אפילו בחלק מארץ ישראל חסרה לנו. כן? חסר לנו את עבר הירדן, חסר לנו בצפון, חסר לנו בדרום, בסיני, כבר חסר לנו. חלקים גדולים של ארץ ישראל חסרים לנו. חסר לנו בתוך ארץ ישראל. מי שיצא בירושלים, באזור הר הבית, יראה את כל הגויים שם. לא משנה, גויים טובים, גויים רעים, לצערנו גם הרבה מהם לא טובים, אבל אפילו אם הם היו הגויים הכי טובים בעולם, זה צריך להיות יהודי. למה זה חסר לנו? כי אם אנחנו לא מבינים מספיק את התוכן הרוחני, אנחנו לא לומדים את הדברים, אנחנו לא עוסקים בדברים, אנחנו לא חוזרים בתשובה, אז לא יהיה לנו כוח להגיע לתוכן, להגיע לזה שעם ישראל יחזור באמת בצורה שלמה לארץ ישראל. התחלנו, הקדוש ברוך הוא כבר נתן לנו הרבה מאוד. צריך להגיד תודה, שאנחנו עוברים, ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון. צריך להודות בזה לקדוש ברוך הוא, על זה שיש לנו ממטולה עד אילת, יש לנו ארץ טובה ונעימה ונחמדה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו בזה המון המון דברים, שרק לפני 50-60 שנה לא היה לנו. אבל צריך גם לדעת מה חסר. עניתי על השאלה או עוד לא? בסדר, אז אחר כך. כן, ליאור.
הרב, באמת שיש לנו המון תכונות, גם יהודי, אבל במישור האישי,
צריך לטפל בזה, הצום הוא לא אוטומטי. כל מצוות התורה רבותיי לא אוטומטיות. בן אדם הרבה פעמים שואל אותי שאלה כזאת, אני התפללתי ולא הרגשתי שום דבר. נכון? מה, ציפית להגיש? אתה למדת, התפללת על קיבוץ גלויות. למדת את הערך של קיבוץ גלויות? הרגלת את עצמך להסתכל על זה שחסר לנו שכמיליוני יהודים לא נמצאים בארץ ישראל? איך אתה מצפה להגיש אם לא עבדת? בדיוק כמו שאמרתי קודם על האוכל. יבוא בן אדם ויגיד, נו, אני אומר, אזן את הכל. ישבתי והקדוש ברוך הוא לא הביא לי אוכל. מסכן, מה עשית? לא עשית כלום, אבל זה לא מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. כך גם במצוות, תפילה טובה, תפילה של התעלות היא תוצאה של עבודה שלך. תפילה נקראת עבודה, תפילה היא המצווה שצריכים הכי הרבה לעבוד עליה. צום זה לא שבן אדם יבוא ויגיד, אוח, אני רעב, איזה יופי, צמתי, באמת. צום אומר הרמב״ם זה יום של חזרה בתשובה, של חשבון נפש. אתה צריך לעשות את חשבון הנפש. אם אתה לא עושה, לא עושה, אל תצפה שהצום יגרום לך להתעלות. אתה חייב לצום. זה בכל מקרה אתה חייב. אלא אם כן חס וחלילה מישהו חולה. אבל זה תלוי בעבודה שלך, במידה שאתה עובד, במידה שאתה עוסק בדברים, במידה שאתה מבין מה חסר לעם ישראל, לכן אנחנו לומדים את הדברים האלה. אז הצום קשור לדברים, ואתה מקשר אותם, ואתה מרגיש אותם. בלי שאתה תעבוד, זה לא יעזור. זה לא אוטומטי. בסדר? כן. אז אחר כך, אני נתייחס. רבי יצחק, אני רוצה להמשיך כדי שנספיק, אז אני אשמח לברר את השאלות אחר כך. אז קודם כל, רבותיי, צריך להבין, ברמה הפרטית, ברוך השם, לרובנו יש את האוכל, אפשר לבוא ולהגיד, ברוך אתה השם מזל את הכל, לא זה מה שחסר לנו בתשעה באב. לא אוכלים, כי כתוב בהלכה, לא לאכול. אבל ברמה השנייה, על הארץ ועל המזון, כבר חסר לנו הרבה. חלק גדול מעם ישראל לא מבין בכלל את הקישור לארץ ישראל. אולי פה מי שיושב בחדר הזה מבין, ואולי גם אנחנו לא מבינים מספיק. צריך להתחיל אצלנו. מישהו מרגיש חסר שאין לנו את עבר הירדן? כמה מאיתנו מצליחים לבכות כשאנחנו הולכים ורואים בעיר העתיקה את הבתים של הגויים שם, את מה שקורה בהר הבית? אם אתה מגיש, מצוין. אז צריך לדאוג שכל עם ישראל יגיש. אתם יודעים שיש יהודים שלא מגיעים בכלל לירושלים.
אני לא חושב שזה פונקציה
של... זה פונקציה של פחד. זה בעיה גם כן. צריך להחזיר את עם ישראל בתשובה ולהתחיל קודם כל מעצמנו. שיהודי שאוכל את האוכל הפרטי שלו יברך על הארץ ועל המזון ויבין ויגיש שזה פירושו הבניין היסודי של עם ישראל, שעם ישראל קיים בזכות הארץ והתורה והברית עם הקדוש ברוך הוא, אלה יסודות הקיום שלנו. זה שלב שני. אבל יש מעל הזה. שלב שלישי, אחר כך, דוד ושלמה תקנו בני ירושלים, שכבר בא הזמן לייסד מרכז רוחני כללי לכלל האומה. מה זה דוד המלך? דוד המלך זה לא איזה אחד שיודע להילחם, הוא יודע טוב טוב להילחם, אבל זה לא המרכז שלו, זה לא הנקודה המרכזית שלו. דוד המלך היה צדיק גדול, הוא היה נביא. היה אדם עם גדלות רוחנית שאנחנו בכלל לא מסוגלים לתאר לעצמנו. ודוד המלך יצר מצב על גבי עבודה של שמואל ושל שאול, שעם ישראל עובד את השם כולו כיחידה אחת, עם מרכז רוחני בירושלים. ירושלים אז נהייתה הלב של עם ישראל, כולם פונים דרך ירושלים לקדוש ברוך הוא. אמנם בזה, תיקן דוד על ישראל עמך ועל ירושלים עמך. אבל עדיין זה לא הכל. כי בזה, מה הוא תיקט? היינו הדאגה הרוחנית עבור ישראל עצמם. במה שכל ישראל יתאגדו על ידי ירושלים לעם אחד בצורתם הרוחנית. ובזה נשלמה המטרה הרוחנית הלאומית הפרטית. זה עדיין נקרא פרטי. למה זה נקרא פרטי? כי דוד המלך, זה היה התפקיד שלו, דאג לעם ישראל שיגיעו לשיא הרוחני שלו. אבל עם ישראל לא קיים רק בשביל עצמו. עם ישראל קיים בשביל כל העולם. זה מה שאנחנו רואים כל יום בעלינו לשבח. שלא שם חלקנו כאן, גורלנו, אנחנו מיוחדים. למה אנחנו מיוחדים? לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך. וזה מגיע בזמן שלמה. ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש, להעיר גם כן על המטרה העליונה של הרוחניות הכללית. כמו שאמר ביסוד הבית, ששלמה בונה את בית המקדש, הוא אומר למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוקים אין עוד. סיכום, על כן, ראוי לאיש הישראלי להכיר ערך מזונו הפרטי. למה אתה אוכל? בשביל מה אתה אוכל? מה החשיבות של זה שאתה מתקן את הגוף שלך? שהוא מניח בזה אבן אחת בבניין העולם היותר כללי ויותר קדוש ונשגב. ואז אדם מתעלה. מה מאוד תרומם נפשו וידע כי הוא יושב על השולחן אשר לפני השם. אז אוכל הוא לא סתם אוכל. הוא לא סתם הנאה פרטית. זה השולחן אשר לפני השם. זה דבר נפלא. ומצד שני, צריך לדעת אם זה מה שחסר לנו. כן, כשאנחנו אומרים, ובני ירושלים, אנחנו, אם היינו בזמן שלמה המלך, היינו אומרים, ריבונו של עולם, שבית המקדש ישפיע על כל העולם, אבל היום אין לנו את בית המקדש. אז אנחנו אומרים, רחם השם אלוקינו על ישראל עמך. ועל הבית הגדול והקדוש. וצריך להגיש כמה זה חסר לנו. כמה אנחנו לא, אנחנו, כמה החיים שלנו הם לא חיים אמיתיים בלי זה. סיפרתי לכם כבר גם הסיפורים, מספרים שהיה רבי אחד, אדמו"ר אחד, שראו החסידים שהוא לא אומר קורבנות בבוקר. מה? כל יהודי רגיל להגיד קורבנות, זה כתוב בסידור, שאלו אותו. אז הוא אמר להם, תראו רבותיי, אני, יש במשניות שם בקורבנות, איזהו מקומן של זבחים. אני רק אומר ארבע מילים, איזהו מקומן של זבחים, ואני מתחיל לחשוב, מה היה המקום של הזבחים? זה בית המקדש, המזבח. אני מתחיל לבכות, אני כבר לא מגיע לתפילה. זה בשבילו ארבע מילים, זה כבר מספיק. כמובן, זה בגלל שהוא עשה את כל עבודת ההכנה ואת כל הקשר, וכשהוא התפלל על ירושלים ועל בית המקדש, זה היה בכל הכוח ובכל הנפש ובכל ההבנה ובכל הרגש שלו. אז טוב, אז הוא כבר פתוח מלהגיד קורבנות בבוקר. אנחנו צריכים להגיד קורבנות, כי בלי זה אנחנו לא מבינים שזה עניין יסודי וזה חסר לנו. צריך להגיע לתשעה באב עם כל המצבוע של כל החיסרון הזה, מכל השנה. ובתשעה באב לשחרר את זה, יש יום, אומרים חזר, כדאי עובד אלוקנו להצטער עליו יום אחד בשנה. אז כאן למעשה סיכמנו את העניין של ברכת המזון, כי שלוש ברכות זו החובה לברך ברכת המזון מהתורה. מה זה אומר? שיהודי חייב על כל אוכל רציני, כל פעם שהוא אוכל לחם, שיעור של כזית, לברך ולחשוב על כל הסדר הזה, בניין הגוף שלו, בניין עם ישראל, ארץ ישראל, בניין הכוח הרוחני של עם ישראל כל כולו עם המרכז בירושלים עד לבית המקדש והשפעה והתיקון לכל העולם. לדעת היום שברוך השם לרמה השנייה התחלנו להגיע ולהודות לקדוש ברוך הוא על הארץ על הרבה מאוד שקיבלנו ולדעת להצטער על כל מה שחסר. ועכשיו הברכה הרביעית. יש כאן משהו מאוד מיוחד. בזמן סוף בית שני נחרב בית המקדש, הייתה מלחמה גדולה, היו צרות ענקיות, נחרב בית המקדש, נהרגו המון יהודים, הרבה נמכרו לעבדים, עשרות אלפים. אבל עדיין נשאר, נקרא לזה, נשארה אוכלוסייה יהודית גדולה בארץ ישראל. היו כל כך הרבה יהודים שהרומאים, עם כל הצרות שהם עשו לנו, השאירו פה מספר גדול של יהודים. ואז, כמה עשרות שנים אחרי חורבן בית המקדש, עם ישראל ניסה לקום מחדש. היה כוח רוחני גדול מאוד, רבי עקיבא. היה כוח של מנהיג גדול, בר כוכבא. וזה היה יכול להצליח, ובאמת, נתנו אז מכה גדולה כזאת לאימפריה הרומאית, שיש אומרים שהיא לא התאוששה ממנה אף פעם. חיסלו צבא רומאי שלם. הרומאים פשוט היו המומים. אבל בסופו של דבר, לא הגיע הזמן של הגאולה. רבי עקיבא עשה כל מה שהוא היה יכול לעשות. אנחנו היום עדיין מתקיימים מבחינה רוחנית מכוחו של רבי עקיבא. זה צריך לדעת. כן, יש אומרים, בכוכבה, יש אומרים שזה היה טעות מרד בכוכבה. זה לא טעות. רבי עקיבא ידע מה שהוא עשה, על כל התוכן הרוחני שהוא השקיע, גם אם אז זה לא הצליח, היום זה מביא פירות. אבל אז הייתה מפלה איומה ונוראה. אז כמעט נמחק היישוב היהודי מארץ ישראל. כל אזור הדרום של ארץ ישראל, אז היו מחלקים את ארץ ישראל ליהודה והגליל, הדרום והצפון. אזור יהודה כמעט התרוקן מהיהודים. נהרגו יהודים באלפים, בעשרות אלפים. הבירה, המקום המרכזי של בר כוכבא, הייתה העיר ביתר. נפילת ביתר פירוש הדבר חיסול מרד בר כוכבא. והרומאים היו אכזרים מאוד. והם, נמאס להם מהיהודים האלה. פשוט היהודים הביאו להם כל כך הרבה צרות, שהם, לשיטתם, כך הם היו עושים גם בעמים אחרים. אמרו, אנחנו חייבים להפחיד את היהודים האלה, להראות להם מה המשמעות של העונש רומאי, שלא יעיזו להתקומם פעם נוספת. איך עושה, איך היו עושים את זה? הם היו, כשהיו הורגים, לא היו נותנים לקבוע את המתים. תראו לעצמכם, בן אדם עובר בדרך, ומי שהריח פעם מה זה דבר מת, זה ריח היום ונורא. כל מי שהולך בדרך הולך בין שתי שורות של מתים. מתים באלפים. אסרו לקבור את הרוגי ביתר. הרומאים היו עושים את זה גם במקומות אחרים. זה היה שיטה אצלם. אבל פה מדובר בכמויות אדירות. ולא נתנו לקבור אותם. זה הדבר היום ונורא. עם ישראל באמת זר, די. עם ישראל מושפל עד אפר. יש מי שיגיד עם ישראל, ומר, זהו, אין עם ישראל. כבר אי אפשר להתאושש מדבר כזה. ואז היה נס. איזה נס? המתים האלה לא הסליחו. זה נס משונה ביותר. תגידו, מה קורה פה? תראו לעצמכם, אומרים לבן אדם, תשמע, אתה חולה, אתה חולה מסוכן, אתה סובל, אתה כואב לך, בוא נקפיא את המצב. זה עזר משהו? טוב, לא תמות. אבל, אם אתה הולך לעשות נס, אז לפחות שיהיה נס שיוציא אותי מזה. עם ישראל מושפל ומדוכא ומתו אנשים. והקדוש ברוך הוא עושה נס שהמתים לא מסריחים. איזה מין נס זה? מה זה עושה? מה זה עושה? תסתכלו על זה מהצד של הרומאים. הרומאים באים ואומרים, עם ישראל מת. גמרנו אותו, חיסלנו אותו, ועוד אנחנו מבזים אותו על ידי זה שלא נענים את המתים לקבורה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם חושבים שאלה מתים, הם לא מתים. מת מסליח. למה? הוא נרכב. אין בו כוח חיים, הוא נרכב. המתים האלה לא נרכבים. איך זה יכול להיות? זה עם ישראל בגלות. עם ישראל בגלות הוא לא מת. הוא נראה כמו מת. הוא לא הולך, הוא לא זר. כן, הוא מת. אבל הוא לא מת. הנשמה לא הסתלקה. הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו. זה עם שיחזור ויקום לתחייה. זה הסוד של העצמות של יחזקאל. העצמות שנראות, לא, זה לא סתם גוף מת. זה עצמות מפוזרות, בקעה מלאה עצמות. ובעצמות האלה יש רוח חיים. אף אחד לא רואה את זה, רק הקדוש ברוך הוא יודע. את זה אנחנו אומרים, רבותיי, כל יום בברכת הטוב והמיטיב. למה ברכת הטוב והמיטיב? איפה ברכת הטוב והמיטיב? מישהו יודע? איפה אומרים הטוב והמיטיב? אחרי בוני ירושלים. איפה כתוב שם הטוב והמיטיב? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הגל אבינו מלכנו אדירנו בורנו גואלנו יוצרנו קדושנו. איפה הטוב והמיטיב? קדושנו, קדוש יעקב, רואינו, רואי ישראל, המלך הטוב האמיתי. למה ככה? אז רב צבי יהודה זצ"ל היה מסביר שהמצב היה אז כל כך מסובך, שהיה מסוכן אפילו להגיד את המילים הטוב האמיתי, ולרומאים היו מרגלים בכל מקום. אז כשחזל תקנו את הברכה, הם תקנו את הברכה שהמילים המרכזיות מוחבאות בתוך ברכה שלמה. אתם מבינים איזה מצב זה? היום אתם רוצים לבוא ולהגיד משהו, אתם אומרים, כל גלוי וברור, אנחנו מדברים כאן, לומדים דברי תורה, ברוך השם עם ישראל, עם עצמאי בארץ ישראל, לומדים תורה. אז אפילו ללמוד תורה בארץ ישראל, מה זה ללמוד תורה? לברך ברכה לא יכולת בצורה חופשית. הרומאים היו בולשים אחריך. עכשיו בואו תראו את דברי הרב קוק. אמנם, שלא ייפול לבבו עליו, היהודי הזה שהתרומם וברך על ארץ ישראל ועל ירושלים ועל בית המקדש, אבל הוא יגיד עכשיו גלות. כל זה היה פעם, עכשיו פרט. שלא ייפול לבבו עליו ממראה עיניו מנפילת הגלות. באין הכרה לרוח החיים, לא רואים את רוח החיים הנשגב. הנתון בכלל העם הנפלא שבחר בו השם להיות לאור עולם. אז אם לא רואים כלום, כבר 2,000 שנה אין עם ישראל, אז הוא יתייאש. יתייאש מההצטיינות הפרטית. אפילו לעצמו הוא לא יצא לעבוד את השם. למה? מיראתו שעל ידי ביטול כל היסודות הלאומיים, תיפסק גם כן הצורה הלאומית הפרטית. אם הרי עם ישראל נחרב, אז גם אין מטרה רוחנית לעם ישראל, ואז אין עוד על מה לכל התקווה הכללית היותר ממה, אז הכל עבוד, אם הכל עבוד, לא תהיה גאולה אף פעם, וראינו 2,000 שנה, לא קרה כלום, לא השתנה שום דבר. אז בשביל מה לעבוד את השם? על זה תקנו ביבנה, בבית הדין הגדול, הטוב והמיטיב כנגד הרוגי ביתר, שהוא סימן לדורות. כי הרי על ידי נפילת ביתה נגדעה קרן ישראל לשעתה, זהו די, חיסור, אין עם ישראל, אבל זה רק לשעתה. והנה נשמרה צורת ההרוגים, עד שלא די שלא הרכיבו לאבד צורתם, אלא שגם לא הסריחו. להיות לאות, שגם אם איננו חשובים כנטולי כוח החיים, אנחנו נראים כמתים, מחרב אויב שאירע בקודש, בכל זאת שמור בנו כוח חיים נפלא לשמור צורתנו העצמית. כוח החיים הזה קיים גם שעם ישראל גולים השכינה עמהם. בכל מקום שנמצאים השכינה איתנו, הקדוש ברוך איתנו מנהיג אותנו בכל העליות ובכל הירידות, בכל המצבים. אין ייאוש. וממילא, אנו בטוחים על התעודה, המטרה יותר ממה שהיא תעודת הכלל, המטרה הכללית שדיברנו עליה, שגם היא רחוקה מאוד, אבל בואו תבוא בזמנה. יש לנו ביטחון מלא שהדברים יבואו, גם שאנחנו בצרה הכי נוראית של ביתה, כן, של הריסה מוחלטת של היישוב בארץ ישראל. אנחנו בטוחים. בטוחים לחלוטין. שום צרה לא שוברת את הרוח שלנו. כל יום ויום אנחנו אומרים, הטוב האמיתי. אין, בקעת הטוב האמיתי זה ברכה שמברכים על בשורות טובות. איזה בשורה טובה, הם כולם מתים. זאת הבשורה הטובה הכי גדולה. אמונה מלאה מוחלטת, שגם אם המשיח יבוא, הוא יכול לבוא היום, הוא יכול לבוא בעוד 10,000 שנה, אבל הוא בא. וכל מה שקורה לנו הוא חלק מתהליך בידו של המשיח. הקדוש ברוך הוא עושה לנו צרות כדי לרומם אותנו. אחר כך הוא נותן לנו מתנות וטובות, גם כדי לעזור לנו עוד יותר, ועוד 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 ועוד. ועוד. כמו שבן אדם אומרים לו, תשמע, יש לך עכשיו תפקיד גדול. איזה תפקיד גדול? איזה תפקיד שלוקח רק 10,000 שנה. מה אני אעשה? כל שנה צריך לעשות 1 מ-10,000. אתה השנה עושה 1, שנה הבאה אתה עושה 2, שנה השלישית אתה עושה 3, אחר כך תגיע 120, אז הבן שלך ימשיך. מוכן? שאני מוכן. אני חלק מהעניין. אני חלק מהתהליך. אני עושה את התפקיד שלי. זה מה שקורה בעם ישראל, רבותיי. כל שנה אנחנו תורמים חלק נוסף מההתקדמות לגאולה שלמה, מההתקדמות למשיח. בין אם זה בצדדים הטובים, בין אם זה בצדדים הפחות טובים. אם זה נעים, אם זה לא נעים, כל שנה אנחנו מתקדמים. בגלל כמובן שאנחנו עושים את זה נכון, ומגיבים לפי התורה, ומבינים ולומדים את התורה, ומתנהגים בצורה נכונה. כל שנה אנחנו מתקדמים. וזאתי דוגמת, יש פה טעות דפוס, זה צריך להיות הקבורה בקוף, לא גבורה בגימל. זאתי דוגמת הקבורה, כי כתוב, הטוב המתיב, קודם שלא הסריחו, זה היה נס גדול. ואחר כך, אחרי זמן, אז גם הרומאים נשברו. מה הם יעשו? ישירו את הגופות כדי להפחיד, ולא מפחידים אף אחד. אנחנו רואים את הנס. זה מאוד טוב, תקברו אותם. מה זה מועיר שקברו אותם? איזה בשורה טובה זאת? הקבורה מורה, מראה על שמירת ישני עפר עד עת קץ שישובו לתחייה. למה קוברים דווקא ביהדות? לא שורפים את הגוף. כי הגוף הזה יחזור. הגוף הזה יקום בתחיית המתים. אז אנחנו שומרים עליו. שמים אותו בצורה מכובדת, ומניחים אותו בצורה טובה. ואז, נכון שיכול להיות שבינתיים יהיה תהליך טבעי, והוא כביכול ירקב, לעתיד לבוא, הוא יקום שלם, לכן אנחנו משאירים אותו שלם. אז באותה מידה שבאדם הפרטי הקבורה מראה על זה שיגיעו לתחיית המתים, כן תשוב כל הגדולה היותר נשגבה אל עמנו, לעם ישראל באחרית הימים. עם ישראל גם כן רק נראה כמת, אבל הוא עתיד לחזור לתחייה. וזהו, הטוב לעצמנו שלא הסריחו. כי לא תשיג יד הגלות והריסה יותר נוראה לבטל צורתנו העצמית ותמיד כוח החיים האלוקי קיים בנו. ולא זו בלבד שאנחנו חיים, כי גם לא תיגע גם כן באושר הכללי, אנחנו נמלא את התפקיד ונתקן את העולם כולו. השמוע לעולם כולו מידינו להיות מטיבים לזולתנו, המטיב שניתנו לקבורה, עד עת קץ שיעמדו לגורלם הנשגב. ובטו באב, 15 באב, ניתנו הרוגי ביתה לקבורה. זה אחד העניין המיוחד של 15 באב, שמיד אחרי 9 באב, פחות משבוע, יש כבר התחלה של תיקון. זה לא תיקון שלם. זה שהרוגי ביתה ניתנו לקבורה, זה עוד לא תחיית המתים. זה עוד לא חזרה לארץ ישראל. אבל זה הסימן שזה לא חורבן סופי. זה הסימן שגם החורבן הוא רק חלק מהתהליך שבסוף יביא לשלמות הגדולה ולגאולה השלמה. על כן הכל הולך אל הכלל הגדול, שקשר הקדושה ורוממות הנפש, שרואו להימצא ברגשי לב כל אדם מישראל בבואו לשבת על שולחנו, כל יהודי צריך לחשוב על הדברים האלה, שהוא יושב לאכול. אין עצב הגלות ומראהו היום מעבב כלל את אור האמת. יש לנו אמת, וכל הצרות שיכולות להיות, וכל הצרות בגלות, וכל הבכי של תשעה באב, הוא בכי שנבין איפה האמת, ולא שנגיש שזה עודי, שאנחנו עבודים, חס וחלילה. שמראה בעליל שיצא כנוג הצדקנו, וישועתנו כלפי דיבה, הגולה הולכת ומתקדמת והולכת ועולה, לאות ולמופת על מגמתנו העליונה. וכבר איננו מבערים ביסוד התחלת המעלה, אפילו בברכה הראשונה, כשאנחנו מודים על הקיום הפרטי, כי לבבנו מרגיש כי טוב השם על כל בריותיו, ועל מה שזן את העולם כולו אנחנו מודים לו, לא אומרים, ברוך אתה השם הזן אותי, אלא הזן את העולם. מה זה הזן את העולם? הקדוש ברוך הוא, כשהוא נותן אוכל וטוב לעולם, הוא מתכוון להגיע בסוף לתוכן הרוחני, הוא לא משאיר את זה רק באוכל הגשמי. ולכן גם ההתחלה קשורה לסוף, גם הברכה שהיא נראית פרטית, אישית, רק אני, כן, תודה על האוכל שלי, לא, כבר שם זה מתחיל. ועל זה, על גבי זה, שלב על גבי שלב, עד שאנו באים לסדר את כל הדרכים המובילים את המזון לתעודתו, דרך ארץ ישראל, בניין ירושלים, בניין בית המקדש, על ידי העבודה מסולה בידינו, כמו שאמרנו, כל זה, זו תוכנית אלוקית, שאנחנו צריכים לעבוד קשה ולבצע אותה. זה לקראת תשעה באב, הבנת התוכן, ומעבר לתשעה באב, בעזרת השם, חמישה עשר באב, כבר התחלת הנחמה לעם ישראל שתתגלה במהרה בימינו.